שלום לכולם, אנחנו פה בבית הרב קוק, עומדים לפני פרשת בהר, בהר סיני, פרשת בהר, ובעזרת השם היום נתבונה לעניין של שמיטה. אבל אנחנו נתבונה לעניין של שמיטה, ומהשמיטה של שנת השמיטה בעבודת האדמה בארץ ישראל, אנחנו נגיע לעבודת האדמה שלנו, כלומר בתוכנו, בנפשנו, ברוחנו, עבודת השם, ומה אנחנו גם יכולים לקחת מתוך שנת השמיטה לעבודת השם הכללית. כל השנים, כל הזמן. אז בואו נתחיל. אומרת לנו הפרשה, ויקרא כ"ה, מקור א' לפניכם, וידבר השם אל משה בהר סיני למור. מה זה בהר סיני? כל התורה נאמרה בהר סיני. מה זה בהר סיני למור? וכי תבואו אל הארץ, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. מה זה שבת להשם? מה פירוש שהארץ שובתת להשם? כלומר, זאת ארץ ששומרת שבת. שבת שלה זה שנת שמיטה, היא לא עובדת. סליחה, מה כתוב כמה פסוקים אחרי זה? ונתנה הארץ פירייה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. אז הארץ כן נותנת פירייה. אם לדוגמה היו עושים שבת להשם, מגיע שנת שמיטה, בזמן שהיובל נוהג והאורות פה מהירים, הארץ לא נותנת פירות. שנת שמיטה פלא, לא יוצאים פירות על העצים. הייתי אומר, הנה, הארץ שובטת להשם. אבל זה לא ככה. להפך, ונתנה הארץ פירייה. ואחר כך בהמשך אומרת התורה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. אז יש לנו שיעור באתר על שמיטה בימינו, שבעצם היום אסמה מביא ספר מאירת עיניים בחושן משפט, שבעצם הברכה היא מופיעה רק כשיש שמיטה דאורייתא. אז בעצם אין לנו היום את הברכה שהייתה להם אז, של, תכף בוא נקרא את זה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבועה לשלוש השנים. אז היה פלא, והארץ הייתה נותנת תבועה לשלוש שנים, עד שאתה תספיק לזרוע בשמינית, וניסן של שמינית לקבל פירות חדשים. הפלא הזה היום לא קיים, למרות שפה ושם הוא מופיע אצל כל מיני חקלאים כאלה אמיצים, שומרי שמיטה, אבל הוא לא מופיע ככה ברגיל. למה? משום שהיום שמיטה היא מדרבנן, והברכה הזאת נמצאת רק כשיש שמיטה מדאורייתא. ושם הסברנו שבגלל הנקודה הזאת, בעצם למעשה היום אין כזה דבר לקיים שמיטה למהדרין. אין כזה דבר. אבל זה השיעור שלם נמצא באתר עם המקורות, ואפשר לראות אותו שם. בואו נמשיך. אז בעצם מה התורה פה אומרת לנו? התורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. אז רגע, אז מה הכוונה? שזה יהיה ברכה בשנה השישית ובשביעית לא ייצאו פירות? ברור שזה לא כך, ותכף נראה את זה גם בפנים. אבל אם אתה אומר שהארץ נותנת את פירייה, אז מה פירוש שהארץ שובטת להשם? אולי אני שובט? הארץ שובטת? ואם הארץ שובטת, אז למה היא נותנת פירייה? מה שייך שבת בארץ? טוב, בואו נמשיך. אומר לנו רשי, מה זה הפתיח הזה? וידבר השם משה בהר סיני למור. אומר רשי, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה דווקא שמיטה? ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. מה פירוש? לדוגמה, למתת מלאכות שבת, הן לא כתובות בתורה. מופיע 40 פעמים בתורה המילה מלאכה, יש מחלוקת איזה מה-40 פעמים היא לא רלוונטית, אז 39 פעמים המילה מלאכה, ומה הם 39 המלאכות? זה תורה שבעל פה. הרי בהר סיני משה רבנו מקבל אלה החוקים והמשפטים והתורות, שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז ממילא גם למתת מלאכות שבת, משה רבנו מקבל אותה מהר סיני מפי הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא כתוב. עכשיו, יש כאלה שיחשבו שאולי זה לא נאמר מסיני. באה מצוות שמיטה, ובמצוות שמיטה כל האבות שלה, כל המלאכות שלה מופיעות בפנים, בכתב בפסוק מפורש. אז ממילא, כשם שמצוות שמיטה, כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני ומופיעים לך מפורש בתורה, ככה תלמד מזה שכל המצוות ניתנו מהר סיני. למה דווקא אתה לומד את זה משמיטה? צריך להבין. בכל אופן, ממשיך רשי ואומר, כך שנויה בתורת כהנים. ונראה לי שכך פירושה, מוסיף רשי עוד נופך להבנה. לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה. אומר, במשנה תורה חומש דברים, בערבות מואב, אתה לא רואה את הנושא של שנת שמיטה. אתה לא רואה את הדבר הזה. ולמדנו שכללותיה הפרוטותיה כולה נאמרו מסיני. כלומר, יש הרבה מצוות שאתה רואה אותם בחומש דברים. אז אפשר היה לחשוב שבערבות מואב משה כאילו מוסיף על התורה. מצוות שמיטה לא מופיעה שם, אלא רק בהר סיני, נכון? כלומר, רק בחומשים שלפני. אז כשם שהיא נאמרה כולה מסיני, בה כתוב ולימד כאן על כל דיבור שנדבר למשה, שמסיני היו כולם, כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב, רק חזרו ונשנו, אבל הם כולם ניתנו מסיני. אבל אנחנו שוב שואלים, למה דווקא מצוות שמיטה? אפשר לומר שמצוות שמיטה היא כמו לחזור על מעמד הר סיני. חוזרים אל השורש, חוזרים להתחלה, מאפסים את המערכת, בכלל, בשנת היובל בכלל, חוזרים לאחוזה, משתחררים לחופשי, כל העבדים וכו', מאפסים את המערכת כל שבע שנים, שנת שבתון. אז כיוון שמצוות שמיטה היא בעצם לחזור להר סיני ולקבל את התורה מחדש, אז מילא היא הכי מתאימה ללמד שמהר סיני נאמרו כל המצוות. אז זה הסבר מתוק להסביר למה באמת המצוות שמיטה נבחרה לייצג את האמירה הכללית שכל המצוות על כל דקדוקיהם ופרטיהם נאמרו מסיני. אבל אנחנו עדיין לא מבינים את העיקר, כלומר, למה הצורה של המצווה היא שביתה ממלאכה? זאת אומרת, תגיד, אתה תשבות, תגיד לי, אבל אתה אומר שבתה הארץ, שבת להשם, ונתנה הארץ פריה, והיא כן נותנת את פירותיה. תחליט, היא שובתת או נותנת פירות? ולהפך, היא עובדת יותר קשה. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אז אם אתה רוצה שהיא תשבות, שתשבות. אבל היא לא שובתת, אני שובת, לא היא. אז אומר רשי, שבת להשם, לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית, בא רשי ואומר, שנת שמיטה היא כמו שבת. שבת, אתה יודע, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מגיע שבת, אותו דבר, שנת שמיטה זה שבת להשם, כמו שבת בראשית. מה רוצה רשי? מה שבת בראשית פה? בגלל שאסור לנו לעשות עבודות באדמה, זה כמו שבת בראשית. למה זה כמו שבת בראשית? צריך להבין. תראו איתי ביחד מקור ב', אומר האלשיך הקדוש, כאשר שבת בראשית יורה על חידוש העולם, כך שבת הארץ. כמו ששבת מה בא לחדש וללמד, שהעולם מתחדש כל שישה ימים, העולם מתחדש. וגם, להגיד את הדבר היותר שורשי, שהעולם נברא אז בבריאת העולם, וביום שבת, קדוש ברוך הוא כביכול, במרכאות, נח, אז מאלה אתה נזכר בבריאת העולם. אז גם שבת הארץ באה, להזכיר לנו שבעצם העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שנת שמיטה היא אומרת את אותה אמירה כמו שבת. ממשיך האלשיך ואומר, והנה יתחמץ לבב אנוש באמת באמור, ומה הארץ, אם לא, זה בדילוגים, אני מקריא את האלשיך בדילוגים, הוא מאוד ארוך, אני מאוד ממליץ לראות אותו בפנים, יש שם המון אמירות נוספות, אבל פה לענייננו, והנה יתחמץ לבב אנוש באמת באמור, באמור, ומה הארץ אם לא חומר אחור, האם שיח וסיגלה? שתשמור שבת מחללו? מה, שבת זה, אפשר לדבר איתה? אפשר נהל איתה שיחות? מה זה, מה פה שבת? הארץ שומרת שבת. מה הארץ שומרת שבת? מה זה? זה חומר, זה אדמה. זה חול וחול. מה אתה עכשיו מתחיל לדבר איתי כאילו? אז הארץ שובתת שבת להשם. ואומר האלשיך הקדוש, ואם אמנע עצמי, אם אני מונע את עצמי ממלאכה בשנת שמיטה, הלא אני הוא השובת ולא היא. אז אומר האלשיך, וללמדנו דעת בה האלוהים, כי הארץ תקנה קדושה בשנה השביעית, כאשר האדם קונה נפש יתרה וקדושה ביום השבת. אומר, כן, הארץ, ארץ ישראל, בשונה מכל הארצות האחרות, היא צריכה שבת. כשמגיע שבת, היא מקבלת נשמה יתרה. בדיוק כמוך. בדיוק כמוך. והוא ממשיך האלשיך ואומר, ועל כן, לבל יהיה הדבר כמו זר נחשב בעיניהם, בהזכיר להם סיני, כי שם שרתה שכינה, עד סבותו יתברך, כי כל הנוגע בהר, מות יומת. כלומר, כמו הר סיני, הוא אומר להם, שבהר סיני היה אסור לגעת בהר, ההר התקדש. אותו דבר, מצוות שמיטה, כן, הארץ מתקדשת. כל שנת שמיטה יש זה גילוי קדושה, הארץ, כמו שאתה מסתכל על יהודי בשבת, ואתה רואה על הפנים שלו את האור הגדול, ברכו במאור פנים, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא בירך את ארץ ישראל במאור פנים בכל שנת שמיטה. יש לה נשמה יתרה. ככה זאת הארץ הזאת. זאת לא ארץ שדומה לארצות אחרות, ולכן גם התורה פותחת בלשון שלי אלה. הרי הרב קוק בספר אורות מתחיל את חלק ארץ ישראל, הוא אומר, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה וכו', אלא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. למה אתה מתחיל בלשון שלילה? כי התורה התחילה בלשון שלילה. מה התורה אומרת? והארץ אשר אתה בא אליה בסוף פרשת עקב, לא כארץ מצרים היא. למה צריך להגיד לא כארץ מצרים היא? מה זה לא? תגיד מה כן? מאוד פשוט, למי אומרים קודם כל זה לא ככה? למי שאתה יודע שיש לו ידיעה מוטעת, אתה אומר לו זה לא כמו שאתה חושב. זה אחרת. עכשיו, למה ישר התורה מניחה שאתה תחשוב שזה כמו ארץ מצרים? כי באמת, כל מי שמסתכל על האדמה, מה רואה? אדמה, בניינים, בתים, כבישים, רמזורים. הוא אומר, מה זה משמע שונה, האדמה הזאת ממנהטן? באה התורה ואומרת לך, לא כארץ מצרים, אל תתען אל המראה עיניך. כן, הארץ הזאת שיח וסיגלה. הארץ הזאת, כשהיא נחה בשנת שמיטה, היא מקבלת נשמה יתרה. היא מתקדשת, אור השכינה מאיר בה יותר מהשנים הרגילות. ממשיך, העל שכבה אומר, דרך כל העולם, כי שדות שלא יזרעו ולא יחרשו כלל, שגם אם יעלו ספיחים בהם, ספיחים זה מה שצומח מאליו, כי יהיו מעט מזער. כלומר, בדרך כלל בעולם, אם אתה לא זורע שדות, קצת גודל לבד, אבל מה גודל? מעט מזער. הרי כי בעיניך תראה ריבוי ברכה היוצאת מאליה. אבל בשנת שמיטה בארץ ישראל זה לא ככה, להפך. הארץ מתברכת ומוציאה מלא פירות בשנת שמיטה. אז איך יכול להיות? אין ספק כי אין זה כי אם הוויית קדושה אשורה על האדמה, והולידה והצמיחה כברכת השם אלוהיה. אז אומר אלשיך, מהברכה של ונתנה הארץ פריה, מה אתה רואה? שהארץ להפך מתברכת בשמיטה ומוציאה יותר פירות. ממשיך אלשיך ואומר, וציוויתי בשנה השישית, כל הברכה הזאת ועשת לשלוש שנים, מעת ייכנס השביעית, תרם הוציא את ספיחי התומרו, מה נוכל? הרי אם בשנת שמיטה יש ברכה, והארץ מצמיחה פירות בלי שתעבוד. אז אם זה ככה, ואני מזכיר עוד פעם, כל הברכה הזאת לכאורה היא בזמן שהשמיטה היא דאורייתא, כשזוכים לאורות האלה. אבל בכל אופן, אם שנת שמיטה מצמיחה מעצמה פירות ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, אז למה צריך וציוויתי בשנה השישית? אז אומר אלשיך מסביר, כי אנשים מגיעים לשנה שישית, הם עוד לא רואים ששנת שמיטה הולכת להתברך, מתחילים לדאוג, אומרים, מה נאכל? לכן וציוויתי את ברכתי שאמרתי לברך השביעית בספיחים, שתקדים הברכה כבר מהשישית לברך תבואתה, כדי שאתה לא תחשוש, אז כבר בשישית אני מביא לך את הברכה כדי שתהיה רגוע. אבל בעצם, מה נאכל בשנה השביעית, אם זה לא היה טבע האדם לדאוג, אז לא היה צריך, כי שנת שמיטה תיתן את פירותיה בלי שתעבוד. מאוד יפה, באמת מקסים. וזה גם שם אלשיך ממשיך להאריך ולהסביר שכאן רגועים גם את סגולת ארץ ישראל, ושהיא שייכת דווקא לעם ישראל, שהשכינה שורה בארץ וכו' וכו', דברים מקסימים. אבל השאלה נשארת על מקומה עדיין. אנחנו לא מבינים. אם אתה אומר לי שהארץ שובטת, אז שלא תיתן פירות. אם אתה אומר שאני שובט, אז אני שובט, והארץ עובדת. אבל אם הארץ שובטת, מה פתאום היא נותנת פירות? מי ששובט, אז שובט, לא עובד. אתה לא עובד ביום שבת, נכון? אז אתה לא מייצר. אם אתה לא מייצר, בסדר, כי אתה שובט. עכשיו, באה הארץ, אומר לך, רשי, היא כמו שבת בראשית. אז בסדר? אז הארץ שובטת? יופי. אז היא צריכה לא לתת פירות. מה פתאום היא נותנת פירות? אומרת לנו התורה בחומש בראשית פרק ב' מקור ג', ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה הלעשות הזה? לעשות שבת? ברא אלוהים את השבת לעשות? אז כבר הערכנו בזה בשיעור של ההתחדשות, שמדבר בעצם על שבת, שלמעשה כל העשייה בעולם נעשית ביום השבת. הפוך ממה שחושבים. מה חושבים בדרך כלל? כל העשייה נעשית שישה ימים, ובשבת שובתים. לפי האמת זה הפוך. למה? משום ששורש כל הברכה זה ביום השבת. כשאתה שובת ביום השבת, אז ונתנה הארץ פריה. כלומר, מה שאתה רואה בשמיטה, נכון גם לשבת בראשית. כל שבת כשאתה שובת, יוצאים כל הפירות, יוצאת כל הברכה. אחר כך בימי השבוע אתה רק כותף את מה שנעשה, שצמח, שהופיע בשבת. כל הברכה, שבת קודש. ובאמת, צריכים למחות, כמו שהרב ציודה היה אומר, חובת המחאה, חובת המחאה, על האירוויזיון המטופש הזה, שגם, אתם יודעים, בואו נכבד אותם, לא מטופש, בסדר? על האירוויזיון הזה, שהוא הולך בהכרח עם חילול שבת. זה דבר לא, מה פירוש? אנחנו פה מדינת ישראל, מדינה של יהודים. מה פתאום שיהיה חגיגה כל כך גדולה עם חילול שבת? אז אנחנו מוחים על כך. מכל מקום לענייננו, אנחנו לומדים עכשיו לדעת שבעצם כל הפירות, גם בשבת בראשית, הם יוצאים בשבת. כל מה שתרוויח ביום ראשון וביום שני, שלישי, רביעי, חמישי וגם אפילו שישי. הכל, הכל, הכל בעצם צמח בשבת. בימות השבוע אתה רק עוטף את זה. וזה בעצם ההבנה גם בשנת שמיטה. ושבתה הארץ שבת להשם. יש שביתה ממלאכה. אתה לא עובד את האדמה. ודווקא אז ונתנה הארץ פריה. ודווקא אז וציוויתי את ברכתי ועשת לשלוש השנים, שאומר האלשיך, שזה למעשה הברכה של שנת שמיטה, רק הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שלא תדאג מה נאכל, אני אקדים שזה כבר יצא בשישית. אבל זה בעצם ברכה של השבת, של שנת השמיטה. מעין הלחם משנה של יום שישי, היה יורד שני לחמים. השני לחמים שיורדים ביום שישי, הלחם משנה במן שהיה יורד ביום שישי שני לחמים, גם עבור שבת, זה מהאור של יום שישי או מהאור של שבת? ברור שזה מהאור של שבת. אותו דבר גם פה, בשנה השישית כבר תהיה ברכה, כדי שתיכנס לשנת שמיטה רגוע, אבל בעצם הברכה שייכת במהותה, באמיתותה, לשנת השמיטה. זה מוקדם לשישי כדי שתוכל להכין, כדי שתוכל להיות לבוא מוכן ולבוא רגוע. אז בכל מקום באמת אנחנו פה מבינים לכאורה, שיש פה בשנת השמיטה איזה יסוד מעניין, כלומר שמצד אחד שובתים, ודווקא כששובתים יש יציאת פירות. והיסוד הזה נמצא גם באופן רוחני, גם בשבת בראשית. האבן עזרא פה לוקח אותנו למקום, שמרים אותנו לאיזה מקום מיוחד, שונה מככה ממש מסתכלים במבט ראשון. אומר האבן עזרא, תראו במקור ד', וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה. מה רוצה אבן עזרא? אבן עזרא כדרכו זורק פצצות ככה, נוסחאות קצרות. וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה. מה זה סוד ימי עולם? ימי עולם מה זה? זה ההיסטוריה העולמית, לא? ההיסטוריה של העולם. וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה. מה רוצה אבן עזרא? בא הרמב"ן ומגלה לנו, לפי מידתו הוא, מה אבן עזרא אמר, ואחריו רבנו בחיי, רבנו בחיי, שהוא בעצם גם ממשיך דרכו של הרמב"ן, מפרט יותר בבירור מה שהרמב"ן אמר. זו דרכה של התורה הפנימית, שהיא הולכת ונגלית עם התקדמות הדורות. ככל שנשמת ישראל יוצאת מהנסתר אל הנגלה, כך גם התורה הנסתרת יוצאת מהנסתר אל הנגלה. ומה שכבר מתגלה מהנסתר, בהתאם לפתיחה הנשמתית הישראלית, כותב רב קוק באגרותיו, שזה כבר לא נחשב נסתר. אז לכן בעצם עם השנים, ככל שעם ישראל הולך וממצא יותר ויותר מפנימיותו אורות נשגבים, האורות הישראלים הולכים ויוצאים החוצה, כך גם הולכים ומתגלים סודות התורה יותר ויותר. ולכן אנחנו רואים פה את הדבר הזה, שאבן עזרא כתב משפט סתום, רמב"ן קצת כתב כמה משפטים סתומים, טיפה יותר מפורטים, ורבנו בחיי כבר שם את הדברים על השולחן. אז בואו נראה את זה מקור ד', אבן עזרא אמר, וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה, אומר הרמב"ן. והנה בכאן, עוררו אותנו בסוד גדול. כבר רמז לנו רבי אברהם, אבן עזרא. וחוף אוזניך לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך ממנו. אתם שמים לו שהוא נזר, לא לגלות מעבר למה שמותר לו. ואם תזכה, תתבונן, תבין את העומק. כבר כתבתי בסדר בראשית, כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם. ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. כי בו יהיה שבת לשם הגדול, כמו ששנינו במסכת תמיד פרק ז' משנה ד', בשביעי מה היו אומרים, מה היה המזמור, שיר של יום, מזמור שיר ליום השבת, לעתיד לבוא, שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים, ועל כן החמיר הכתוב ושמיטה יותר מכל חייבי להבין, וחייב הגלות עליה, כמו שהחמיר בעריות. אומר הרמב"ן, למה מצוות שמיטה יש בה חומרה יותר מכל הלווים האחרים? עם ישראל רחמנא ליצלן יצא לגלות בגלל שלא שמרו שמיטה, כמו שהחמירו גם בנושא של עריות, שזה גם דבר שגורם לגלות, משקף זכור וכן הלאה. גם משקף זכור, התורה אומרת פורש, ולא תקיע ארץ אתכם בסוף פרשת החרימות, וגם בשנת וארץ תירץ את שבתותיה בהושמה מהם, כל השמיטות שאתם לא שומרים, רחמנא ליצלן, זה גם דבר שגורם גלות. אז למה החומרה הזאת? אז אומר הרמב"ן, בעצם תדע לך שששת ימי בראשית ויום השביעי זה אלפי השנים של העולם. כלומר ההיסטוריה העולמית בנויה על 7,000 שנה, 6,000 שנה מקבילים לששת ימי בראשית, והאלף השביעי הוא תואם לשבת. תואם לשבת, כן? כלומר שבעצם יום שכולו שבת זה אותו יום שיבוא באלף השביעי. אומר רבנו בחיי, קצת יותר בצורה ברורה, כנגד וחד חרוב, שהוא כולו שבת ומלוכה לחיי העולמים, והוא העולם הבא שאחר התחייה. וזה טעם שהארץ היא בטלה וחרבה מכל עבודה בשנה השביעית. אז אומר לנו רבנו בחיי שבעצם השנת, שנת השמיטה רומזת לאלף השביעי, שבו יהיה לכאורה וחד חרוב, מה עם אשמה? שהעולם נחרב חס ושלום, תכף נראה שזה לא כך. הרמב״ם מורה נבוכים אומר מפורשות וגם השלה, תכף נראה. אבל בכל אופן, חד חרוב, מה זה האלף השביעי? ולמעשה אומר לנו פה, אבן עזרא, זהו סוד ימי עולם, והרמב״ן והרבנו בחיי, הם מסבירים לנו ששנת השמיטה היא בעצם כמו דגם מוקטן של אלפי השנים של העולם. כלומר, יהיה 6,000 שנה עבודה של העולם, והאלף השביעי חרוב. מה זה האלף השביעי חרוב? ובאמת זה גם מופיע מפורש בגמרא, בואו נראה את זה בפנים, מקור ה', סנהדרין צדי זין עמוד א', אמר רב קטינה, שיט אלף שני הבו עלמה, 6,000 שנה הם העולם שאנחנו מכירים, וחד חרוב, האלף השביעי, חרוב שנאמר בישעיהו ב', ונשגב השם לבדו ביום ההוא. תניא כבתי די רב קטינה, למדנו ברייתא כדברי רב קטינה. כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. עכשיו, מה זה היום ההוא? ואומר מזמור שיר ליום השבת, ויום, לכאורה אתה חושב על יום רגיל, ואומר כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. מה זה יום? אלף. אז יש את האלף השביעי שהוא שבת, וזה בעצם נשגב השם לבדו ביום ההוא. אומר המגיד מישרים, פרשת ויקל מהדורה קמה, זה המלאך של הבית יוסף, אומר לו כך, וחד חרוב בהוא זימנה יתבטל יצר הרע מעלמה. כלומר, זה יהיה אלף שבו היצר הרע יתבטל מן העולם, וגם הזכרתי לכם שהרמב"ם בנבוכים אומר שהעולם, זה לא העולם, הוא לא יהיה היעדר מציאות פה, העולם ממשיך להתקיים, רק הוא עולה מדרגה, בחינת שבת, בחינת שנת שמיטה. אז כאן אנחנו רואים שבעצם שנת השמיטה היא כמו התגלות מוקטנת של מה שהתרחש בהיסטוריה העולמית בכלל, 6,000 שנה עבודה, שנה שביעית, שביטה. השביטה הזאת של חד חרוב, לכאורה, יחרבו המושגים שהיינו מורגלים בהם. מושגים של יצר הרע ושל רוע ושל כל מיני דברים כאלה, ולמעשה יופיע אור גדול. עכשיו, אם מסתכלים על החד חרוב הזה, שיצר הרע יתבטל וכן הלאה, וחוזרים לשנת שמיטה, אז אתה מבין מה זה שנת שמיטה? איזה אורות יש בשנת שמיטה? כל שנת שמיטה, משהו מהיום ההוא, יום שכולו שבת, מהאלף ההוא, מאיר בכל שנת שמיטה. עכשיו בא הרב קוק ולוקח את כל ההבנה הענקית הזאת, שכוללת את כל ימי עולם, אל החיים הפרטיים שלנו. ואומר הרב קוק, תראו ביתי ביחד במקור ו' בספר אורות ישראל ותחייתו י' ג'. בפרטיות מתגלה חזון העולמים, מה שקורה בעולמים בכלל, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. אומר הרב קוק, שימו לב, שלמעשה החזון של כלל העולם, שיהיה אלף שנים של החרבה כללית, ואז מבחינת שבת והעולם כולו יתחדש ויעלה מדרגה וכן הלאה, זה למעשה מתרחש בחיים הפרטיים ובנקודות זמן שונות במהלך ההיסטוריה, וכל פעם ש... תכיל ארץ ותנוע, שיש זעזוע גדול, ויש הרגשה שעולם קודם נחרב, וכאילו מושגים נמחקים, ופתאום יש מין שבת כזאת, לא תמיד עם טעם מתוק, כן? מין החרבה כזאת. החריבו עולם, היה ציונות, פוסט ציונות, כן? היה, נגמר, החרבה. כל פעם שיש החרבה של עולם, למעשה זה בא מתוך אותו אלף שנים שאמורים לבוא באלף השביעי. כלומר, היסוד של האלף השביעי של וחד חרוב, הוא נמצא גם במהלך ההיסטוריה. כלומר, שלמעשה, כל פעם שאתה רואה דור, שהדור הזה נחרבו בו מושגים של פרטיריותיות, לאומיות, מושגים של תורה וכו', זה בא מההחרבה ההיא. וההחרבה ההיא, היא לא בדיוק החרבה שהיא רק מחריבה, אלא היא אמורה להביא פירות גדולים. בואו נראה את זה ביחד, מקור זין. אורות התשובה, פרק ח' פסקה ח'. וכאן הרב מדבר ממש על האדם הפרטי, ואומר כך, כשהצער הרוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו, כלומר, יש בן אדם צער רוחני מאוד גדול, ממצבו הרוחני, איפה, איך, איך הוא חי, מה מעמד חייו. שהוא כאב התשובה ושל העולם כולו. כלומר, יש צער תשובה של הפרט, ויש ממצב הרוחני של העולם. כשהכאב הזה הוא גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ושירה. אדם לפעמים מגיע למקום שהוא מרגיש חורבן. הוא מרגיש נסתמו לו המעיינות. הוא מרגיש צער עצום על מצבו, צער עצום על מצב העולם. עד כדי כך שהוא לא מסוגל, לא עולים בתוכו שום רעיונות, דיבורים. קשה לו אפילו להתפלל, קשה לו ליצור, קשה לו להרגיש, קשה לו לשיר. הוא סתום. אומר הרב, מה עושים אז? מתרוממים בדליגה. אומר הרב, להפך, תדלג. מה תדלג? אני מרגיש במצב של חורבן. אתה אומר לי לדלג? אומר, כן, 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 כן. דליגה. מתרוממים בדליגה. קפוץ, דלג. לאן? לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומייה. מקור הדומייה. כלומר, במצב שאתה לא יכול לדבר, לשיר, להרגיש, להתפלל, לצעוק, הכל סתום לך, דע לך שעכשיו אתה צריך לעלות לדלג מעל כל הדיבורים, מעל תפילות, מעל צעקות, למקום שהרב קורא לו מעיין הדומייה. מעיין שבו אתה מדמים כחלק מהחורבן שלכאורה הוא שלילי. פה פתאום הוא מתגלה כחיובי. אתה מדמים את כל מה שהכרת עד עכשיו, את כל המושגים שהיית רגיל אליהם עד עכשיו, ובונה עולם חדש. ממשיך הרב ואומר, והיה השרב לאגם, וצמאון למבועי מים. מה זה? זה פסוק, פסוק בישעיהו למדהי. בואו נראה בפנים. אומר הנביא ישעיהו, חזקו ידיים רפות, וברכיים כושלות אמצו. בדיוק כשהאדם מרגיש שהוא הידיים שלו רפות, הברכיים שלו כושלות, הוא מרגיש שהוא במצב של חורבן. אמרו לנמהרי לב, מה הכוונה? אנשים שממהרים להסיק מסקנה. טוב, כנראה הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, זהו, סגר עליי חוזה, חלס, הבנתי, כל מה שאני אעשה, זה לא ילך. פשוט לא אוהב אותי, אין מה, אני יודע, אני רואה, מה, בוא נע, מסבירים לי, אני מבין, מראים לי, אני רואה, מה, יש פה מה להתווכח. הוא לא אוהב אותי, והוא כועס עליי, וזהו, מה, תראה, פה עשיתי ככה, פה עשיתי וככה, פה זה, ותראה מה הוא עשה לי, ומה הוא עשה לי, תראה איזה רשימה, ואתה עוד אומר לי שהוא אוהב אותי, לא, ברור. אומר לך, ישעיהו הנביא, אמרו לנמהרי לב, חזקו, אל תיראו. הנה אלוהיכם נקם יבוא. פה הוא מדבר גם ברמה הלאומית, אז יש עניין של נקמה באויבים וכן הלאה. הנה אלוהיכם נקם יבוא, גמול אלוהים הוא יבוא. ויושיעכם, אז תיפקחנה עיני עיוורים. מה זה עיוורים? זה לא שהם באמת עיוורים, אלא אנשים שחשבו ש... עזוב, הלך העסק, אין, אין על מה לדבר וכו'. אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה. דעו לכם שזה נכון כל הזמן, זה לא רק מדבר על, אני יודע מה, גאולה בתשח. זה גם בחיים הרגילים. בא דור, באים אנשים, מנסים לעשות שינוי. מדברים, אנשים לא שומעים. אומרים, אבל תראו, לא רואים. כן? אז אומר ישעיהו הנביא, אנשים נחלשים מזה. אומר, מה, אנחנו מנסים להסביר, לא מקשיבים לנו. אנחנו אומרים להם, תראו, הם לא רואים. אין עם מי לדבר. ממשיך הלאה ואומר ישעיהו הנביא, אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם. אנשים שלא היו מסוגלים לדבר מרוב צער, מרוב שהרגישו שהעסק לא עובד וזה לא מתקדם, יתחילו לרוץ, הלשון שלהם תתחיל להתרונן מרוב דיבורים. וממשיך ישעיהו הנביא ואומר, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. טוב, חוכמה גדולה. ברור שברגע שהמדבר הופך להיות מים, אז הכל בסדר. תשיבו טוב, ישעיהו הנביא, איך אומרים החבר'ה היום? לא פרייר, כן? ישעיהו הנביא, זה מדרגות שאי אפשר לתאר בכלל. אומר ישעיהו הנביא, הרי אומרים, איך יחזקאל פירט מעשה מרכבה וישעיהו לא? אז אומרים, יחזקאל הוא כמו בן כפר שהגיע לעיר, אז התלהב. ישעיהו זה בצלילו שלא היה רגיל. אתם מבינים? מעשה מרכבה שיחזקאל כותב, אצל ישעיהו זה היה רגיל. אתם מבינים מה זה ישעיהו הנביא? אי אפשר להבין מה זה בכלל, איזה מדרגה זאת. אז אומר ישעיהו הנביא, תקשיבו טוב לפסוק הזה. והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים. השרב עצמו יתגלה כאגם. השרב עצמו יתגלה כאגם, והצמאון יתגלה כמבועי מים. שנת שמיטה הארץ שובטת. נכון? לא עובדים. מה מתברר? שזה מקור הברכה. מגיע השבת, לא עובדים, לא עובדים. ומה מתברר? שאז כל העבודה נעשית. אשר ברא אלוהים לעשות. כל ההצלחה, כל הברכה, כל הפרנסה, הכל שמירת שבת. הכל שמירת שבת. אתם יודעים, אנחנו לא מנהלי חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא. ולכן אנחנו לא יכולים להגיד זה בגלל זה. אבל לפעמים יש תופעות שהן לפחות מעוררות סימני שאלה גדולים. הרי כולנו רואים כמה רכבת ישראל סובלת מתקלות, מבעיות שאי אפשר לתאר בכלל. ואולי לא כולם יודעים, צריך לדעת את זה כדי שנמנע את זה גם להבא, שכל הבנייה הזאת של הרכבת נבנתה מתוך חילולי שבת הכי גדולים שהיו אי פעם במדינת ישראל, המוניים. עכשיו, אני לא מנהל חשבונות, אני לא יכול להגיד זה בגלל זה, אבל זה מעורר מחשבות, זה בהחלט מעורר מחשבות. כי התקלות הן לא נורמליות, זה לא הגיוני, השקיעו שם מיליונים על גבי מיליונים. מה איך יכול להיות? מה הולך כאן? קשה מאוד שלא לחשוב בכיוונים האלה, כשאני אומר עוד פעם, אנחנו לא מנהלי החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אין לנו נביא, אנחנו לא יודעים. אבל זה מעורר תמיהה. מקום מקום לענייננו, אומר לנו ישעיהו הנביא, והיה שרב, מה שחשבת שהוא שרב, יתגלה לך שהוא אגם. צמאון למבועי מים. אותו דבר שבעצם למדנו על שנת שמיטה, שלכאורה הארץ שובטת שבת להשם, ונתנה הארץ פריה, וציוויתי את ברכתי ועשת לשלוש השנים. להפך, כשאתה שובט, ואתה חושב שלא נעשה כלום, אשר ברא אלוהים לעשות, אז כל הפירות יוצאים, אז כל הברכה יוצאת. והיה השרב לאגם, ממשיך ואומר, בנווה תנים רבצה, חציר לקנה וגומה. כלומר, במקום שהיה כמו מדבר, שלא היה שם שום דבר, פתאום יהפוך להיות מקום שכמו שקנה וגומה גדלים עליו, שהם צריכים הרבה מים. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, דרך הקודש יקרא לה. לא יעברנו תמה והוא למו. לא יעבור תמה, למה? כי זה מיועד להם, להעביר את כל אלה שציפו לגאולה. הולך דרך ואבילים, אפילו אם אנשים יהיו לא חכמים הכי גדולים, לא יתעו, כי יהיה דרך סלולה. לא יהיה שם אריה, ופריץ חיות בל יעלנה. לא תימצא שם, והלכו גאולים. ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. אז בעצם מה מלמד אותנו פה הרב? מלמד אותנו ישעיהו הנביא, ועל פי זה מלמד אותנו הרב באורות התשובה, שבמקום, נקרא עוד פעם את הרב קוק עוד פעם, כשהצער הרוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו, שהוא כאב התשובה, ושל העולם כולו, ממצב העולם כולו, גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות, אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ושירה, אז לכאורה אתה מרגיש שאתה במצב הכי דפוק שיכול להיות, מתוך כאבי תשובה, אומר הרב, מתרוממים בדליגה לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומיה, והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים. תראו כמה יפה, איך דברי הרב באורות התשובה, פשוט הם המשך של דברי ישעיהו הנביא. עוד אומר לנו מרן הרב קוק, תראו איתי במקור ח', אורות הקודש חלק ג', חלק שנקרא טהרת מידות הנפש, פסקה כף ז'. כשמרגיש אדם שהוא עלוב, חבר'ה, זה לא בעננים, זה קורה להרבה אנשים. קורה להרבה מאוד אנשים. חשוב לדעת שזה קורה להרבה אנשים, כי אנשים שזה קורה להם חושבים שרק הם יש להם בעיה, רק הם זה. קורה להרבה מאוד אנשים. כשמרגיש אדם שהוא עלוב, רקני, אין לו אייל רוחני, אין לו כוח רוחני, הוא מרגיש גמור, זהו. כאילו אין עם מי לדבר. ונופל הוא, הוא מתמוטט. ידע שאור גדול מוכן לפניו. שמעתם? הפוך לגמרי. אומר, תדע לך, אם מחקו לך את הצורה הקודמת, סימן שאתה עומד לפני עליית מדרגה אדירה לחיים חדשים, למדרגה שעוד לא היית בה. מחיקת צורה קודמת, זה לא התעללות משמיים. הקדוש ברוך הוא לא מתעלל באף אחד. את אשר התעללתי במצרים, לא בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אם הצורה הקודמת שלך נמחקה, זה בשורה טובה מאוד. עם כל הכאב והצער והקושי, שאנשים מגיעים לפעמים למצבים שכבר, מה זה, מרגישים כאילו וואו, הם חיים פה כי השם ציווה אותם לחיות, ככה, ברמה הזאת. אומר לך הרב קוק, אם זה המצב, עוד פעם, כשמרגיש האדם שהוא עלוב, רקני, אין לו אייל רוחני, אין לו כוח רוחני, ונופל הוא, הוא מתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. וכל הגרעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיוביים, בין השליליים של כל ימי חייו, אינם מתייצבים לפניו. במצב הזה הוא נזכר, הוא יהי, בכל הטעויות שלו, בכל החטאים שלו, בכל הדברים הלא טובים שהוא עשה, וכל הבנותיו מעידים עליו. כאילו הוא עומד למשפט, בינו לבין עצמו, וכאילו כל ההבנות מתייצבים בשורה, בטח, פה עשית ככה, שם עשית ככה, פה עשית כזה, והוא בתוך ההתמוטטות הזאת, בתוך הנפילה הזאת. אומר הרב קוק, ואני מוכרח רגע לעצור ולהגיד איזה מאמר מוסגר, יש אנשים שכל פעם שאני שומע אותם, אני פשוט לא יודע איך להתייחס בכלל. אומרים, אלא ברב קוק הכל דיבורים כלליים, אין עצות פרטיות לפרט, קשקוש מקושקש. אני כמעט לגמרי, את כל העצות הפרטניות של חיי, של ההתמודדויות הנפשיות, של לעבור משברים, של כל, כמו שכל יהודי יש לו, כל אדם בעולם, הכל אני לוקח מהרב קוק. מי שאומר כך, סימן שהוא לא למד הרב קוק, זה הכל. מי שאומר שאין עצות בתורת הרב קוק לחיי הפרט, פשוט לא למד הרב קוק. ממשיך הרב ואומר, וזה, ותבינו, זה יסוד של תורת נפש שלמה ממש. עכשיו, תורת נפש כזאת לא יכולה לצמוח בפסיכולוגיה הרגילה, כי שם אין נשמה. אז אי אפשר לדבר על אור גדול שמוכן לפניו. אתם מבינים? אז אומר לנו הרב קוק, שבמצב הזה האדם הוא, כשמרגיש אדם שהוא עלוב רקני, אין לו אייל רוחני, נופל הוא מתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. בכל הגרעונות, הביטולים, בין המעשים, בין הרוחניים, בין החיוביים, בין השליליים, של כל ימי חייו, אינם מתייצבים לפניו. וכל עוונותיו מעידים עליו. והרי הוא תוהה, מתחרט מתוך מכאובים רבים, והוא מתרומם ושב. אם הוא לוקח את זה למקום של תשובה, תשובה זה לא רק עבירות משמעת, אלא שלא חיית נכון, לא עבדת נכון. הוא מתרומם ושב, יוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מטומאה לטהרה, מאפלה לאור גדול. ובדרך יציאתו, כשהוא מתחיל לצאת, כשהוא מבין שאם הוא הגיע למקום הזה, הוא לא בכיוון. והוא מתחיל לתקן את חייו, לתקן את שאיפותיו, לתקן את דרכיו, לתקן את מידותיו, לתקן את כל מה שצריך לתקן. אז בדרך כשהוא יוצא מהתהום הזאת, בדרך יציאתו ועלייתו, הרי הוא עובר מדורי חושך. אתם יודעים מה זה מדורי חושך? זה לא חדרים חשוכים. זה התמודדויות שהוא מרגיש שהוא נמצא במקומות חשוכים שמשעממים אותו כל כך. מה זה משעממים? הוא מרגיש חסר לו טעם בכלל, אין לו טעם, מה? מה אני עובר את הגיהנום הזה בכלל? זה, כן? אבל הוא יודע, וזאת השאלה אם הוא יודע, זה אני מוסיף. זה אני מוסיף. כי כשהוא ילך לכל תורות הנפש שמסתובבות היום, שם אין אנשים שיודעים להגיד את זה. מה שהם יודעים, הם יודעים. נשמה אין שם. אבל כשהוא בא לרב קוק, אז הוא לומד לדעת. אבל הוא יודע בתוך כל מדורי החושך האלה, כי רחום וחנון השם, וכי גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע, כי השם עמו. ומתוך נבחי תהומות אל השם יזעק וקולו ישמע ולאור דעת יקרא ויעיר לו. כלומר, לך ללמוד, תחזק בלימוד תורה, להתחזק בהבנות רוחניות, ללמוד יותר אמונה, יותר פנימיות, וחוכמה וחסד יתמכוהו ויעטרוהו. הרי צריך תמיכה פה. פורא לכם שבאדם שצא משבר כזה צריך תמיכה. אז צריך לקבל תמיכה מחוכמה וחסד, יתמכו ויתרו, ומהרה ישוב לביצרון, מלא חוכמה, שמחה וגבורה. אז בעצם למעשה, מה אנחנו לומדים פה? לומדים שהמשברים האישיים שאנחנו עוברים, הם לא משברים אישיים של דיכאון סתם וכאלה, אלא הם נובעים מאיזושהי נפילה, שתפקידה לגרום לך לשוב בתשובה, להתיישר. ובדרך ההתיישרות הזאת, העוגן שאתה מחזיק בו, זה הידיעה שרחום וחנון השם. והוא רוצה אותי פשוט במקום חדש, לא במקום שהייתי. אלא מה? שהרבה אנשים מחפשים פתרון אינסטנט. כלומר, מאוד קשה להיות במצב הזה של מדורי חושך. מאוד קשה. זה מאוד קשה. ולכן צריך את הלימוד תורה הזה להפוך אותו לרכושו של כל ישראלי. כל ישראלי צריך לדעת את התורה הזאת, את ההבנה הזאת, כדי שיהיה לו כלים להתמודד במצבים כאלה של התמוטטויות, של נפילות, של משברים, של תחושת עליבות, רקנות. לדעת שאתה לא רק יכול לצאת מפה, אלא אור גדול ידע שאור גדול מוכן לפניו. כלומר, להפך, אתה חיית חיים לא נכונים, כל אחד במדרגה שלו, לפעמים זה חיי שקר גמורים, לפעמים זה חיים לא מתאימים, שלא מתאימים לאישיות שלך, לתפקיד שלך, לייעוד שלך, כן? ובעצם הקדוש ברוך הוא, כדי להוליך אותך למקום הטוב שלך, מבשל אותך. אתה יודע מה, גם קצת מתגן אותך ולפעמים גם צולע אותך, לא הכי נעים, אין מה להגיד. אין מה להגיד, אבל אם אתה מבין שאור גדול פה מוכן לפניך, זה הסוד של שמיטה. לפעמים אנחנו במצב של שנת שמיטה. לא מסוגלים לזרוע, לחרוש, לקצור ולבצור. לא מסוגלים לזוז, לזמור. לא מסוגלים לזוז, מרגישים עלובים, רקניים. אומרת לך התורה ונתנה הארץ פריה. אבל השבת צריכה להתרומם ולהיות שבת להשם. אם לא תיקח את זה שבת להשם, אלא תשאיר את זה בתור איזה סתם בעיה, אז איך תתרומם? איך תצא מזה? עם השבת שאתה עובר, עם הדומייה שאתה עובר, ההשתקה, העליבות, הרקנות, הנפילה, ההתמוטטות שאתה עובר, אתה לוקח אותה בתור שבת להשם, אז ממילא אתה תגלה יום אחד, כדברי ישעיהו הנביא שהרב קוק פה מצטט באורות התשובה ח', אתה תגלה שהשרב עצמו הוא האגם, שבאותה תקופה שאתה עברת את הגיהנום שעברת, דווקא אז והיה השרב, התקופה היא לאגם, היא זו שהושיע אותך, וצמאון למבואי מים. לא רק נושעת, או יופי, היה דפוק, עכשיו נושענו. לא, השרב עצמו יתברר כאגם. השרב עצמו. אנשים לפעמים עוברים משברים אדירים, חושבים שלא יודע, השם עזב אותם. אבל לא, לא עזב אותך. להפך, עכשיו הוא איתך יותר מאי פעם. עכשיו הוא איתך יותר מאי פעם. עכשיו הוא מוליך אותך למקום מים חיים, עכשיו הוא מוציא אותך ממצרים, דווקא בשיעבוד הזה שאתה עכשיו עובר, ואל תנסה למצוא פתרונות אינסטנט מיידיים כאלה, זריזים, קלים, זה לא הדבר. אתה צריך לעשות ושבתה הארץ שבת להשם, להבין שכל השביטה הזאת, שאתה נראה עכשיו כמו שדה, שלא זרעו, לא קצרו, לא חרשו, לא בצרו, לא זמרו, לא שום דבר, זה הכל בעצם שרב שנועד להביא אגם של מים. והעבודה הזאת היא העבודה של שנת השמיטה הנפשית של כל אחד מאיתנו, שהיא כולה באה מהיסוד הכלל עולמי של וחד חרוב, שזה העומק של האלף השביעי. האלף השביעי שצורת העולם כולה משתנה, זה לא השתנות כדי למחוק את העולם. זה לא היעדר מציאות, אומר לך הרמב״ם. אלא זה עליית מדרגה. ועליית המדרגה היא לפעמים כרוכה בצער גדול או בהתמודדויות גדולות. זה העולם. אם היינו מתוקנים, היה נמנע. אבל לפעמים כדי להתקן צריך לעבור את השרב. אבל אתה תגלה שהשרב עצמו הוא אגם מים. עכשיו, אנחנו נעבור רגע אחד למישור הציבורי. לפעמים יש תחושה בדור, שהדור הזה, לא יודע, במצב של רקנות. ואתה אומר, רגע אחד, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? כאילו, למה זה כך? אז אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד מקור ת' בקובץ ג' י' ת'. הרקניות שבחיים מתמלאת בכוחם של צדיקים עליונים. כלומר, כדי שדור יצא מהרקניות, שהיא בהחלט יש לה תפקיד, גם בדורנו. אין ספק שהרקניות שבדורנו תפקידה למחוק צורות קודמות, כדי להביא אור גדול שעומד ונכון ומוכן לפנינו, ממתין לנו, דופק על הדלתות, רק אנשים צריכים להתעורר. אין ספק שהתקופה שאנחנו עוברים, היא תקופה שנועדה להביא אור גדול בעקבותיה, ומי שיש לו עיניים גם מתחיל לראות את הבצבוצים של האור הזה, מבעד לחרכים. אבל בכל אופן, הרי יש רקניות. איך יוצאים מזה בתור דור? אומר הרב, הריקניות שבחיים מתמלאת בכוחם של צדיקים עליונים, שחייהם תמיד מלאי ישות של אמת הם. אור אלוהי אמת, המופיע עליהם תמיד באושר רב. הם לא ריקנים, הם ממלאים, מולאים כל הזמן באושר רב שרוחני, ממלא את חייהם, מילוי דשן ושמן, שפעת אור נשמתם של אותם צדיקים, מזלת תללי תחייה, הלמון רב. כל הדור יכול לשתות מהתללי תחייה האלה שנמצאים אצל הצדיקים. ושבתם מים בססון ממעייני הישועה, מה אומר התרגום? מבחירי צדיקיה. מה זה מעיינות הישועה? מבחירי הצדיקים. אומר הרב, שפעת אור נשמתם מזלת תללי תחייה על המון רב, בחוקים נפשיים נסתרים, זה לא שרואים את זה ככה מול העיניים, זה נסתר מהעין, שהייחוסים של ההוויות הנראות רחוקות אלו מאלו, מתייחסים על ידם יחס עצמי. כלומר, הם כאילו מקשרים בין אורות שבאים מלמעלה לבין הדור. ממשיך הרב ואומר, כל משובה, כל מצב של דבר של אי שמירת שבת, או נושאים של עריות, או כל מיני דברים לא ראויים, כל משובה רק מרקניות החיים היא באה. כשרק, אז מגיעים הדברים הלא טובים ומתיישבים על הרק. הרק הזה, הרקניות, העובדה שהדור התרוקן מאידיאלים, התרוקן מכל מיני הבנות רוחניות, אז ממילא באים הדברים הלא טובים, מתיישבים על זה. כל העמל ותלאה, כל הירוס יחידי וציבורי, ממקור המושחת של משובת החיים הם יונקים. כשהחיים מלאים עניין, כשבן אדם הוא מלא בעניין ככה, לומד ועסוק ובונה את הארץ ולומד תורה וכן וכו', כשהחיים מלאים עניין, אז כובד הראש מתמזג עם השלווה והשמחה. אתה גם שמח ויש גם כובד ראש. ועדן העליון, המעיין, השמימי, שורש נשמת ישראל, מפקה את מימיו, מי פלגיו, מסמכי כל נשמה שמתפלגים לכל נשמה במקום שהיא נמצאת. והחיים ממלאים את תפקידם במידתם היותר נכונה. והם הולכים ומתעלים וכל העולם כולו מתברך בכל הרחב. אני הסתכלתי על הרשימה של מדליקי המשואות. ואני מוכרח להגיד, באמת בחרו כל מיני אנשים מאוד מיוחדים, אנשים עם זכויות, מאוד יפה, מאוד יפה. אבל הסתכלתי וראיתי גם שמישהו עשה חשיבה פה, כלומר הוא פרס את זה. איזה מפיק טלוויזיה, איזה אישה שגידלה ילדים, אישה מדהימה, איזה... ככה כל מיני אנשים באמת נכבדים, מכל מיני תחומים, מאוד יפה. אבל בתחום אחד לא ראיתי מדליק משואה אחד אפילו. לא ראיתי את ראש ישיבת מיר, ישיבה של, לא יודע, 6,000 תלמידים, מדליק משואה. לא ראיתי ראש ישיבת מרכז הרב, או איש של תורה גדול, שהעמיד ים של תלמידים, דורות של תלמידים, תורה. איזה דמות של תורה במדליקי המשואה, ראיתם? אני לא. עברתי לפני השיעור היום במיוחד, על כל הרשימה לבדוק. מי שעשה חללית, חשוב, בוודאי, זה נפלא. זה דבר גדול. מפיק סרטים, גם, יכול להיות, בסדר, הלאה. אנשים שעשו דברים טובים סך הכל, כל הכבוד. אבל כשאתה פורס את ההדלקת משואות, אתה גם אומר למה אתה נותן כבוד, ומה אתה מעריך. ולא היה שם דמות אחת שהכבוד שלה הוא כבוד של תורה. כשלא הולכים למעיין לשתות, נשארים צמאים, זה הכל. זה הכל, נורא פשוט, נוסחה נורא מתוחכמת, אה? אם אתה לא הולך למעיין לשתות, אז אתה נשאר נורא צמא, ממש מורכב, אה? זה המצב, זה בדיוק המצב. ברגע שבכל מדליקי המשואות אתה לא רואה ראש ישיבה אחד, איש תורה אחד, מה, זה לא נחשב אחד הענפים, אחד התחומים החשובים במדינת ישראל? אז אומר לך הרב קוק, תדע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך כלים, צינורות חיים, שאיך אומרים, מזרימים אליך את המים כדי שאתה לא תהיה ברקניות. והכוחות חיים האלה, מה הם? הר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, שמיטה, שבת, כדי לקבל אורות. אבל זה צריך להיות בהר סיני. אתה צריך שזה יהיה קבלת תורה. קבלת תורה היא זו שמאפשרת לך, במצב של השביטה, של הרקניות, להפוך את השרב לאגם מים, ונתנה הארץ פריה, ואפילו בציווית את ברכתי לשלוש השנים. זה חייב להיות, מוכרח להיות מחובר לתורה, שתמלא את המעיינות, את הבארות ואת הבורות, והארץ תמלא, דעה את השם כמים לים מכסים. חזקו ואמצו.